מיד ב-AI וחברים, אנחנו הולכים לדבר על כל הדברים שקרו הכי הכי גדול בכל השבוע, שבועיים האחרונים, מ-OpenAI, מקלוד, ממייקרוסופט, שעומר לא מפסיק לדבר על מייקרוסופט ולהתלהב, חכו רגע לסוף, יש לו כל כך הרבה מה ללמד אתכם.
באמת מטורף מה שהם עשו שם.
מתחילים! שלום חברים, AI וחברים, שמח במיוחד, עומר הררי, פרק פז'ו 106, מה המצב?
שלום רותם, באו, מה העניינים אחי? איך אתה?
אני בסדר גמור, תקשיב, הכל הפי, הכל מגניב, יש עבודה קופצת, נופלת מהשמיים, מה שנקרא, יש דברים טובים, פעילויות חדשות, מתקדמים,
מודלים חדשים, חדשות חדשות, הכל פאן.
מלא חדשות חדשות חדשות, אתה יודע.
ממש.
יש אפילו חדש חדש ומחודש.
אני מרגיש שממש בשבוע, שבועיים האחרונים, באמת כאילו, תמיד יש התקדמות, אבל אני עכשיו ממש הרגשתי עליית, וכזה, אתה יודע, אם אתה עולה במדרגות, אז עכשיו עלית טריבונה. כאילו, יש באמת עלייה מורגשת מאוד בכל מה ש-AI יודע לעשות לעבודה.
אתה יודע מה? אני רוצה להגיד זה אחרת. הייתה פה מסיבה, כבר איזה חצי שנה, של כמה חברות, כמה מודלים, כולם חגגנו אלכוהול, בלגנים, דופקים בראש, איזה כיף. ואני מרגיש שהטכנולוגיה עכשיו הבשילה למצב שעוד חברות יכולות להיכנס למסיבה הזאת.
כן.
ותראה, יש חברות...
זה כאילו לא שמוע להייטק עכשיו, לחבר'ה האלה שמשתמשים בקרסר ובקלוד קוד וכזה מין, שמה שנקרא הרגישו אותם. עכשיו באמת כולם יכולים להרגיש את המהפכה של ה-AI. משהו שלא היה עד לפני כמה, שבועיים, שלוש. ככה אני חווה את זה.
תראה, אנחנו מדברים על המהפכה הזאת כבר שנתיים וחצי, נכון?
אולי קצת יותר אפילו.
אולי קצת יותר. ובאיזשהו מקום, אנחנו רואים שהקצב, יש את הפרונט מודל, אתה יודע, שהם כל הזמן רצים וזה, כל פעם מתכונים, דברים כאלה. ובאיזשהו מקום, יש לי תחושה שפעם היה לנו מרוץ משולש, שהיה לנו את גוגל, את OpenAI, ואז כאילו גם אנטרופיק הייתה קצת בצד וזה, אז כאילו גוגל ו-OpenAI נתנו בראש, ואז אנטרופיק נכנסה, ואז היה כאילו מרוץ משולש, ונראה לי ש-OpenAI יצא מהתחרות של אני הראשונה לעשות את הדברים הכי מטורפים, הכי מגניבים, ויותר אומרת, חבר'ה, אני חייבת להיכנס למצב חיסכון באנרגיה, אתה יודע, בטל, כאילו, אין לי חיבור חשמל קבוע, אני צריכה עכשיו כאילו לעשות פעולות אחרות, תנו לי רגע, תנו לי, אני צריכה לעשות את זה יותר לאט, ה-CPU שלי רץ יותר לאט, אנשים יצאו מ-OpenAI, אתה יודע, מתפטרים, כאילו בלגנים, מיליון ואחד דברים, ולוקח להם סייקלים יותר גדולים. אני חייב להגיד, תראה, מי שעקב אחרי השחרור של הצ'אט GPT 5.5, זה קרה ממש ב-23 לאפריל, שם לב למשהו די מוזר. המודל עצמו יצא בצ'אט GPT, ואפילו בקודקסט, אבל לא ב-API. רק יום אחרי, ב-24, OpenAI חזרו בהודעת עדכון ואמרו שה-API דורש, תקשיב טוב, safeguards שונים ומשונים, ולא תקבלו אותו בצורה כזאת. וזה אף פעם לא קרה במודל קודם של החברה, אוקיי? מה גיליתם עכשיו לזזל, אוקיי? תמיד שחררו הכל ביחד, תקחו את הכל, רוצו, סבבה לגרמה. הסיבה הרשמית אגב, ChatGPT 5.5 קיבל סיווג היי, גם בסייבר סיקיורטי וגם בביולוגיה, תחת ה-Paper Readiness פרמוורק שלהם, זה, כלומר, המודל חצה סף שמחייב הגנות נוספות לפני משחררים אותו לקהל, המפתחים הרחב, ובפועל, המשתמשים שמנסים בקשות שקשורות לסייבר מקבלים יותר בקשות שאומרות להם, לא, חפשו את החברים שלכם, ו-OpenAI עצמה מודע שבהודעה שחלק מהסירובים האלה עלולים להיות אפילו טה-טה-טה-טה-טה-טה, מעצבנים.
טופים? מעצבנים? זאת המילה?
זאת אומרת, אתם יודעים שאתם הולכים לעצבן אותי עוד לפני שהתחלתם לעצבן אותי? תקשיב, זה כאילו, כמה ישראלים אתם יכולים להיות? אתה יודע, שאתה יוצא מהבית, אתה אומר, אני הולך להתעצבן היום.
זה היהודון הזה שיושב שם למעלה, זה בגללו.
אז בוא נשים דברים על השולחן. יש פה שאלה שכולם מדברים עליה, נכון? הרי שאנחנו שומעים, אנחנו מדברים על צ'אט GPT, מה הדבר הראשון שעולה לנו בראש? הוא שקרן. אז השאלה אם המודל הזה פחות שקרן, נשאלה הרבה דווקא בזמן האחרון, ובשנה האחרונה הם באמת השתפרו. צ'אט GPT 5 הוריד ב-26% בשיעור ההזיות מול 5.2 ו-4O, ו-4O ירד ב-16.8, אוקיי? והם ירדו לאזור ה-11%, כן, עוד מאז, אבל הוא שקרן, תקשיב, אם הוא שקרן ב-11%, זה אומר ש, תקשיב טוב, כל משפט שאתה שואל אותו, מעל 90, זאת אומרת, הגעת למשפט 90 שאתה שואל שהוא עונה לך, זה שקר.
אני אחד ל-10, אחד ל-10 כזה.
כן, ממש כזה, מטורף.
זה באמת, הוא נכון, אתה צודק, זה תמיד היה צריך להגיד לו כזה, לך תביא מקורות ותמצא את ה... תראה לי מאיפה הבאת את זה ותביא סימוכין.
ריזונינג, הראית הסיפור הזה, אבל אנחנו עדיין נמצאים באזורים מאוד מאוד בעייתיים, ולפי הסיסטם קארד, שזה בעצם הסיסטם פרומט שרץ, שמריץ את המודל הזה, שבעצם זה הזהות של המודל הזה, אוקיי? הוא טוען לשיפור של 23 בנכונות ברמת טענה בודדת. זאת אומרת, בטענה בודדת זה 1-4. שאלת שאלה, יש לך סיכוי של 1-4 שהוא משקר עליך.
אבל אתה יודע, רגע, אני כאילו, אתה יודע, אומרים משקר, ולפעמים זה עושה קצת מיסלידינג. חשוב לדייק פה את הדברים.
אני מדייק.
זה במצב, לא, רגע, שנייה. זה במצב שבו אתה שואל את המודל שאלה, והוא מסתמך בלבד על ה-internal knowledge שלו, על הדאטה שהוא אומן עליו, ועל היכולת שלו להבין מה שאלת, ולהבין איזה תשובה הוא אמור לספק. כלומר, אם אתה עכשיו נותן לו כלים, בסדר? צורך הדוגמה, לחבר אותו לאינטרנט, כלי אחד, ואתה נותן לו בכלל, או אתה עושה איזשהו חיבור, לניירת כלשהי, אתה עושה רג לתיקייה כלשהי, ואתה אומר לו, לך תחפש ותביא את הדאטה משם, זה בנצ'מרק אחר. אז רגע חשוב להגיד, זה גם כדי שהמאזינים יבינו שבסוף, כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל הוא נכון בהינתן, המודל חי בסביבה סגורה, ואנחנו שואלים שאלות נטו על ה-internal knowledge של המידע הפנימי שאומן עליו, עד נקודת הקאט-אוף. זה לא נכון במידה, ואתה לוקח ושם לו את כל הכלים,
משהו נורא נורא קריטי.
והיכולת לאמת את עצמו.
אתה שמת עכשיו על השולחן את מידת השקרנות שלי, מול מידת השקרנות של OpenAI, ואני ניצחתי. אני רק רוצה להגיד.
קודם כל, אני אמרתי שאתה שקרן מאז שאני מכיר אותך. אבל בלי קשר לזה, כן, אני בסופו של דבר רגע שם את ה... אני צריך להכניס פה לתוך, למסגרת את זה, כי אני לא חושב שנקבל תוצאות שונות מדי מג'מנאי, או לחילופין מגרוק, או לחילופין מקלוד, אם בסוף אתה בא ואומר, בוא תיכנס לתוך קופסה סגורה, אין לך יכולת לבדוק את עצמך, אנחנו לא מסתכלים על האג'נטיק פריימוורק, אנחנו לא מסתכלים על היכולת שלך לוודא את ה...
המודלים האלה היום מחוברים לאינטרנט. כל הזמן.
מה הקשר?
המודלים האלה זה האינטרנט. אבל המודלים האלה זה האינטרנט.
רגע, אז אתה יודע...
הם אכלו את כל האינטרנט כמו פאקמן, ומחזיקים את הכל בבטן. מה שאתה שואל, אתה שואל על דאטאבייס קיים. זה שהוא צריך עכשיו לצאת החוצה, ולראות עוד פעם איזה משהו, יש לו כבר את כל המידע הזה, אלא אם כן זה עכשיו. משהו חדש.
אז לא, אז אני לא מסכים איתך, כי אני רואה, לפחות עוד הפעם, ואני מדבר מתוך הניסיון שיש לי מטסטים כאלה ואחרים, בעולמות שונים ומשונים, מהדרך שבה אני מסתכל על זה, אני רואה בעצם את המידע בעולם בתור פירמידה, אם תרצה, בסדר? אני דרך טובה להציג את זה ויזואלית.
רק פירמידה זה לוקח אותנו במקום של סכם, אבל סבבה.
לא, לא, לא ברמת הסכם, ברמת הוויזואלי רגע של כמה מידע יש על מה.
אוקיי.
אם אתה מסתכל עכשיו, בוא ניקח את הפירמידה ובוא נפרק אותה ל4 שלבים, בסדר? אוקיי. טופ טו בוטם. למעלה יש לך מידע שהוא סופר 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 מדויק ברמת דומיין אקספרטיז, בסדר? זה מידע...
אחד שווה שתיים, לצורך הדוגמה.
לא, 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 דווקא לא הייתי הולך למקום הזה. הייתי בא ואומר, אתה עכשיו מתמחה ברכיבים אלקטרונים סופר ספציפיים, בעולם שהוא סופר סופר מדויק, בחלל ווואטאבר, בלוויינים, וכאילו, אתה יודע, זה PhD level פלס 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 כזה, בשביל להבין מה מדובר. הסיכוי שהמודל יתאה שם, מאוד נמוך. מאוד נמוך ברמת תשאל אותו שאלה על המידע שהוא למד, שהוא קרא ושתחזיר לו תשובה. למה? כי היכולת שלו כשהוא למד לחבר את ההקשרים הסטטיסטיים בין הרכיבים השונים, בין הדאטה פוינטס, זה מוגבל, אין הרבה דאטה, יש לך איזה כמה ספרים, מאוד יוניקנס לדבר הזה, מאוד כאילו מיוחדים, הסיכוי למודל להביא משהו שונה ממה שהוא קרא, נפל. אבל עכשיו תרד ללמטה של הפירמידה, יש הרבה יותר מידע כך, בוא נדבר על פוליטיקה, בסדר? אז יש לך, קח את התחום של הפוליטיקה, ושים את כל המידע הזה בחלק התחתון, מאיפה הוא לומד שם? הוא לומד מרדיט, הוא לומד מטוויטר, הוא לומד מכל מיני פורומים של כאלה ואחרים, והמטרס שם מאוד מאוד גבוה, גדול. יש אנשים שהם בצד ימין, יש אנשים שהם בצד שמאל, יש אנשים שהם מספרים שקרים בידיעה שהם מספרים שקרים, בסדר? כמה אנשים מכחישים את השואה? זה דאטה שנמצא באינטרנט. אז עכשיו תבוא ותשאל אותו על השואה, ואז הוא ישקר לך? הוא ראה כל כך הרבה דברים שונים, בסדר? כל כך הרבה אנשים שאומרים, זה כן נכון, זה לא נכון, זה היה ככה, זה לא היה ככה, שהוא קשה להגיע למצב של כאילו אמת אחת. בסדר, עוד הפעם, ברמת המודל, עזוב מה אנחנו יודעים, לא יודעים. המודל כמודל שקורא את הדאטה ומסתכל על זה במצב שהוא כזה שטוח, קשה לו להגיע לאמת אחת. כשאתה עולה למעלה בפירמידה שוב פעם, למקום שאני חוזר, ואתה מדבר על דברים שהם סופר 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 מדויקים, שם הוא מגיע לאמת אחת במרכאות. כלומר, מה שהוא יודע זה מה שהוא יודע, אין הרבה אנשים שבלבלו את המוח ועשו בייסים שונים, שישפילו על הקשרים של המודל מאחורי הקלעים. ולכן זה גם מאוד מאוד כשאנחנו באים ואומרים המודל כמודל ומדברים עליו, אני חושב שנכון לאפיין רגע את הסוג הנושא שעליו אנחנו מדברים, כי זה יגדיר גם את רמת ההזיות שהוא מגיע אליהם, רמות רמת הדאטה שהוא יתאמן. ולכן יש המון המון עניין ביכולת לחבר אותו לטולים, והיכולת לחבר אותו לאג'נטיק פריימוורק, שבסופו של דבר הוא מאפשר לעצמו לפרק את התהליך לטסקים, למדוד אותם, לוודא אותם, לבדוק אותם בנפרד, להצליב אותם, להבין את המשמעות בהתאם לשאילתה, ולמה התכוון המשורר. תמיד, זה כאילו קצת יותר מורכב ממה שזה נקרא, כשאתה בא ולוקח בנצ'בק וכאילו, ואתה צריך להוציא את זה לעם, ואתה אומר, המודל הזה פחות יש לו הזיות. איפה? למה? כמה? באיזה סיטואציה? מדוע?
כאילו, אז הנה, בוא תראה. Tom's Hardware, אתה מכיר? Tom's Guide, אתר מאוד גדול, מקובל, אני מכיר אותו שנים, זה לא משהו חדש. הם לקחו ועשו השוואה בין קלוד אופוס 4.7 ל-ChatGPT 5.5 בשבע קטגוריות שונות. ChatGPT 5.5 הפסיד בכולם בעיקר בגלל שהמבקרים תיארו כנטייה להמציא, במקום להגיד, אני לא יודע. OpenAI עצמה פרסמה מאמר בספטמבר האחרון בשם Why Language Model Hallucinated, אוקיי? שבו היא מסבירה שהבנצ'מרק עצמו מעניש את המודל על אני לא יודע, והמודל מקבל אפס על תשובה כנה ואפס על תשובה שגויה. אז הוא לומד לנחש, אין לו באמת אינטראקציה. אנחנו דיברנו על זה אז בספטמבר שהדבר הזה יצא, וממש יש לנו פרק, למה הם משקרים? בדיוק דיברנו על זה, מי שרוצה להעמיק טיפה, תקראו את לכו לשם, תאזין, לא צריך לקרוא, אפשר פשוט להאזין, אבל צריך להגיד שהמודל הזה, ברמה הבסיסית שלו, הוא בנוי על הפילוסופיה של OpenAI, שבה זה בסדר להציג משהו, אבל זה לא בסדר להגיד, אני לא יודע. אוקיי?
דרך אגב, קל מאוד לסדר את זה, רותם, קל מאוד לסדר את זה במצב שבו אתם מכניסים instructions באיזשהו שלב בתהליך העבודה, ואתה אומרים, אם אתה לא יודע, שווה כאילו לא יודע. כי אם אתה לא מוצא תשובה ושיודע להגן אותה בסימוכין, וזה לא נשמע לך הגיוני, תגיד, אני לא יודע, זה בסדר, אני אסלח לך. כלומר, לתת חמלה למודל במקום הזה ולהגיד לו, זה בסדר שאתה לא יודע, יעזור מאוד 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 להעלות את האחוזים ברמת הדיוק. בסדר, סליחה, כן, תמשיך.
טוב, עוד על הסיסטם פרומט הדבר שנמצא ב-ChatGPT 5.5, אז כי מאז שהוא דלף, אנשים מצליחים להוציא את זה ממנו. Hacker News, באוגוסט האחרון, התגלו כל מיני קוריוזים מוזרים וקטנים, שנשמע מאוד מאוד מוזר, הוראות מפורשות לא לסיים בשאלות פתוחות למשל, ג'ימי למשל, הוא תמיד ישאל, אתה יודע, רשותי לך פרומט, תמיד הוא ישאל לך שאלה כזאת, כאילו בקטע של בוא נמשיך לדבר, יש לו הוראה מפורשת לא לעשות את זה, והוא עדיין מתעלם. והוא מפר את ההוראה הזאת. אופן איי רוצה לשאול שאלות בסוף, למרות שאומרים לו, אל תעשה את זה, אוקיי? אל תדבר איתו על טרולים, על גובלינים, או על כל דבר שקשור בזה. הוא לא, אסור לו להכניס את זה באיזושהי צורה. כנראה שהיה לו איזשהו עניין, כשאנחנו מלמדים מודל על כל מיני דברים, אז כל פעם אנחנו נותנים משקולות שונים על כל מיני טקסטים שונים שאנחנו נותנים שם. אנחנו משנים את המשקולות של הדברים. וכנראה החבר'ה, המהנדסים, או ב-OpenAI, הם אנשים שיותר אוהבים את עולמות, אני אקרא לזה Dungeons and Dragons, בעולם תוכן שלהם, וכנראה ברמה לך בדיקה הם קצת יותר השתמשו בזה, ויכול להיות שאתה שואל אותו, תקשיב, אני צריך להיכנס לאקסל ולעשות משהו כזה, והוא מתחיל לך, כן, אין שום בעיה, תיכנס לאקסל, אבל אם שיראה שם טרול, יש לך ארבע, אתה צריך לזרוק קוביה של ארבע, אתה צריך להגיד, אתה צריך להבין שהמודל לא בדיוק מבין על מה קורה פה, אז יש שם הוראות מיוחדות, לא להכניס גובלינים וטרולים ודברים כאלה, תקשיב, זה נשמע לי משהו מאוד מאוד, אתה יודע, כאילו...
אי, זה ענק, לא ידעתי את זה, זה מגניב.
עומר, אתה אסור לך לחשוב על נחשים. אסור לך לחשוב על נחשים.
וכאילו, בחיים שלי לא דיברתי איתו על גובלינים ועל טרולים וכאלה, וזה הדבר הראשון שאני הולך לעשות כשאנחנו מסיימים את ההקלטה. אני כאילו, הדבר הראשון שאני הולך לעשות זה לבדוק מה יש לו לומר על גובלינים ו...
תקשיב, זה פשוט קורה. אני חייב להגיד... למרות כל הדבר הזה, צריך להגיד, ChatGPT 5.5, הם הצליחו להרים פה מודל, OpenAI זה חברה שנמצאת באיזשהו דפיציט קבוע של מיליון ואחד דברים, בעיקר כוח אדם, שאנשים שלא מצליחים להתמודד עם דרך ההנהלה שם, אנשים בכירים עוזבים אותם, וידע מאוד ייחודי עוזב אותם כמעט באופן קבוע, ובגלל זה גם אנחנו רואים הסייקלים שלהם של השחרורים הם קצת מתארכים, וזה משהו שלוקח קצת יותר זמן, אבל עדיין אנחנו רואים שב-OpenAI יש ויז'ן ויש דרך להוציא מודלים שחברות אחרות, חברות שמוציאות מודלים קיימות בעולם, יש מלא, גם ישראליות, צרפתיות, גרמניות, סיניות, אתה יודע, אנחנו עכשיו ראינו דיפסיק 4 יצא, שהוא מטורף, הוא יותר זול, יותר חכם, יותר הכל, הוא לא בחוץ עדיין, כאילו לא קיבלנו אותו לשימוש, אבל אתה רואה שכאילו כולם משתמשים, כולם מעיפים, ו-OpenAI יש לה כובד עדיין, כובד משקל הרבה יותר גדול מכולם, והיא מצליחה להגיע לתחרות, ויש לי תחושה כזאת של אפל, שפעם אפל, אתה יודע, הייתה בחוד, שכאילו, אתה יודע, הייתה מוציאה אייפון, ואז אומרים, וואי, זה רעיון מטורף, בוא נוציא את זה, ואז הוציאה אפסטור, וואי, זה רעיון מטורף, הוציאו את זה, ואז כאילו, אתה יודע, היו רצים אחריה, והיום אפל היא כאילו קצת רצה אחרי כולם. אתה מבין, כאילו, הגלגל התהפך ואפל רצה אחרי כולם? ויש גם תחושה כזאת עם OpenAI, שכאילו, אפל AI כאילו רצה.
אני לא רואה דווקא את אפל רצה אחרי כולם, אני גם שם אותם ואת OpenAI ממש בעולמות שונים, כי אפל כבר די הגיע למקום שהוא מבוסס כזה, של כאילו מה שנקרא, יש לנו כבר את המקעה לקוחות שלנו, אנחנו ממשיכים להראות צמיחה ומחירה, אנחנו לא צריכים להשתולל, דווקא להרוס את מה שכבר בנינו, לא בטוח כי יטיב איתנו. הם יותר רגועים, אבל שמה, בוא נראה, שגם החליפו, דיברנו על זה, שמחליפים עכשיו מנכ״ל, נכון? מהפרק הקודם.
כן.
אז בואו נראה מה יהיה מהבחינה הזאת, אולי אם יש... אני ממש רוצה שסירי תעבוד נורמלי, כן?
תראה, המשפט של אילון מאסק התחיל, ואילון, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא בחור פרייר בכלל, הוא בא ואמר, אם אני פתחתי חברה, מלכר, שהוא ללא מטרות רווח, ואתם הפכתם אותו לחברה שכל המטרה שלה זה להרוויח, אני תובע אתכם. זה כאילו כן. נורא פשוט. והוא לוקח אותם לבית משפט, ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות בדבר הזה. אני רק יכול להגיד לך שזה הולך להיות מצחיק, כי השניים האלה ברגע שמכנסים לחדר, זה פלוס ומינוס במתח גבוה, אתה יודע. זה באמת...
כן, המשפט הזה הולך להיות מעניין.
אנחנו אבל... למשל, תראה, יש למשל את מטה, שמטה קיבלו עכשיו פלטה מאוד מאוד גדולה מסין. סין בעצם פסלה להם את הקנייה של דיפסיק, של מנוס. הם קנו את מנוס לפני כמה חודשים, והם פסלו להם את זה. ויותר מזה, הסינים גם דורשים מהם למחוק את הקוד שנמצא כבר אצלהם, והשני חבר'ה שפתחו את מנוס, הם אמרו להם, אין לכם אישור יציאה מסין. זאת אומרת, אתם לא תברחו מסין. עכשיו, תבין, השני חבר'ה האלה, בשביל למכור למטה, הם פתחו חברה בסינגפור, והם בעצם מכרו את החברה מסינגפור. וסין עדיין אומרת להם שהם לא יכולים לעשות את זה. יש פה עניין מאוד מאוד גדול שקורה. המניה של מטה בינתיים, אחרי שהיא הוציאה את הדיווחים שלה, שמטה מרחבה שמרוויחה מלא כסף, תקשיב, היא מדפיסה כסף, המניה שלה נפלה, כנראה גם בגלל הדבר הזה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הסיפור הזה, אני מאמין שאנחנו ייקח לנו לפחות איזה כמה חודשים בשביל להבין מה קורה פה, כי זה לא סייקלים של יום יומיים או שבוע שבועיים, ואז בעצם אנחנו נבין מה קורה, ומרק, אנחנו סומכים עליו, הוא בדרך כלל, הוא בחור רציני שמוציא דברים טובים.
הוא נופל על הרגליים, הוא תמיד נופל על הרגליים.
כן, הוא ממש...
אני רגע מחזיר אותך, רותם, ל-GPT, לפני שאנחנו סוגרים ועוברים הלאה.
כן.
כי GPT-5 לא הייתה בבחינתי הבשורה הגדולה. כן, GPT-5.5, הוא אכן משווה את עצמו כבר לעולמות של אופוס 4.7, שאנחנו כבר הספקנו להתאהב, והוא באמת מביא תוצאות הרבה הרבה יותר טובות, הרבה יותר מדויקות, אבל זאת לא הבשורה הגדולה שיצאה, לדעתי לפחות. הבשורה הגדולה והשינוי הטקטוני ש-OpenAI עשו בסבב הזה, זה דווקא מודל התמונות שלהם, Image 2. וזה אירוע. אני רק כדי להבין את הסדר גודל האירוע, רותם, הבאתי לך תמונה אחת שהם יצרו מתוך המון המון תמונות של, ואני אשתף אותה, כדי שגם מי שמאזין לנו ורואה אותנו יוכל לראות את ערימת האורז היפה הזאת. רותם, ערימת האורז הזאת זה לא סתם ערימת אורז שג'ונרתה, זו ערימת אורז מדויקת ברמה מוגזמת להפלי. וכשאני מדבר מדויקת...
אתה יודע כמה גרגרים יש פה?
זה לא העניין שהוא יודע כמה גרגירים יש פה, אלא כשאני אתקרב טוב, 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 אתה תראה גרגיר אחד שכתוב לו GPT Image 2.
ענק.
אתה רואה אותו? כן. אתה צריכים לראות אותו במרכז? תסתכל על הלכלוכים, בבקשה. תסתכל על האורז עצמו עם הקו הקטן, פה בפינה הימנית.
כמו שסבתא שלי הייתה קוראת לזה, אורז 1-1.
אורז 1-1, ממש. היכולת דיוק. כשאתה עובר פה על גרגירי האורז, ואתה מסתכל עליהם אחד אחד, היכולת דיוק של המודל להגיע לרמה כזאת, זה משהו שלא ראינו, וזה, המשמעות של זה, היא מטורפת בקנה מידה, שקשה להבין, כי, היום כשאנחנו מדברים על מודלים של תמונות, אנחנו לא מדברים רק על איזה יופי הוא יכול לייצר תמונה, אנחנו מדברים על איזה יופי הוא יכול להבין, את העולם הוויזואלי. בסוף מודל, היום ננו בננה כבר הגדירו מחדש את הדבר הזה, זה כבר לא מודלים של דיפיוזיה, של מה שנקרא פיקסל עד פיקסל בצורה סטטיסטית הגיונית, אלא זה מודלים של ויז'ואל ריזנינג. יש הבנה איג'נטית של מה המודל מייצר מאחורי הקלעים, וזה פשוט פותח אותנו לאין ספור יוז קייסים מכל כיוון
נשים
שהוא.
דברים על השולחן. ננו בננה של גוגל, המודל תמונות, הריזונינג של גוגל, הבריח באזור ה-300 מיליון משתמשים מ-OpenAI כמעט בחודש אחד. זאת אומרת, בחודש אחד, 300 מיליון אנשים עזבו את ChatGPT ועברו לג'מיני בגלל מודל תמונות. אתה מבין עד כמה פלפל בטוסיק יש לחבר'ה האלה לבוא ולעשות משהו שיסובב ויגיד, חבר'ה אצלי, עכשיו, יותר מזה, גוגל הביאו לנו את ננו בננה בספין מטורף, הביאו לנו את הדקרם דל הקרם, והיום, אם אתה עובד עם ננו בננה, הוא נראה טיפש. הוא מרגיש לא 100%.
אנחנו קיבלנו את ננו בננה פרו, שהיה לו הרבה קומפיוט פאוור להשקיע בתהליך החשיבה שלו ובעבודה, ואז הם באו ואמרו, הלו, 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 הגזמנו קצת, זה יקר מדי כל תמונה כזאת, בוא נוציא את ננו בננה 2.
הבאנו מספיק אנשים מצ'אט GPT.
כן, זה כאילו, אני מרגיש כאילו היה לך את כזה ג'מיני פרו, ואז אמרו לך, רגע, יש גם ג'מיני פלאש, בוא תראה, הוא יהיה לך טוב להרבה מהדברים שאתה צריך. נכון, זה כזה, זה לא הפרו, אבל הפלאש ייתן לך את מה שאתה צריך כמעט תמיד. וזה בגדול מה שאני מרגיש שקרה שם גם עם ננו בננה. והפעם באימג' 2 של GPT, היכולת שלו להבין תמונה, אוקיי? לא רק לייצר אותה, היא קריטית. היכולת לייצר ולהבין מה הוא יצר, זה קריטי, זה מאפשר היום לאנשים שיש להם, ועוד פעם, ניקח את הדומיין אקספרטיז, אנשים שיש להם פרופייטרי דאטה מלפני מיליון שנה, שהם סרקו מסמכים על מסמכים על מסמכים, עם כל מיני גרפים הזויים שאף אחד לא מבין, ודברים שאתה יודע ששמורים בארכיון ואף אחד לא קיבל אליהם תקן אף פעם כדי לממש את זה בטכנולוגיה שנקראת מחשב, אתה יודע כי זה עוד מיודן הקלסרים, עכשיו המודל הזה מסוגל אשכרה להבין, לראות ולייצר דברים בהתאם, תוך כדי שהוא מפעיל המון המון חשיבה בדרך. אני מאוד ממליץ לכל אחד שיקח בעצם את הדומיין אקספרטיז שלו, מה שנקרא, מה שהוא יודע לעשות, שהוא מיוחד וקשה למצוא אנשים שיודעים לעשות את מה שהוא עושה, ייכנס לאימג' 2 ב-GPT, ויאתגר אותו בלייצר דברים סופר מדויקים, סופר מורכבים, בין אם זה סרטוטים, בין אם זה לוגיקה של מערכות, בין אם זה דברים שדורשים דיוק מקסימלי, מיינד בלואוינג, ואני
אגיד את זה אחרת, תנצלו את החלון זמנים הזה, שאופן AI נותנת לנו את המודל היותר טוב, עד שהיא תחליף לנו למודל הפחות טוב, כמו גוגל, תנצלו. וזה זמנים טובים עכשיו. רגע לפני שאנחנו... לא יודע אם זה מספיק בשבילכם לחזור לצ'אט GPT בשביל זה, אבל זה משהו לשחק איתו.
רגע לפני שאני עובר איתך רותם למה שמבחינתי הוא באמת הטריבונה שעליה דיברתי בתחילת הפרק שעברנו עכשיו, אני רוצה רק להעלות נקודה, אנשים לא יודעים, שני דברים מאוד מאוד חשובים שגם כן יצאו, אחד מבית היוצר של אנתרופיק, השני מבית היוצר של ג'מיני. אז אנתרופיק סוף סוף שחררו קונקטור לבלנדר. עכשיו אתה יכול לחבר את קלוד אופוס 4.7 לבלנדר. זה דרמטי. כל כך הרבה מודלים תלת מימד ל-1001 יוז קייסים שונים ומשמעויות רוצים בבלנדר.
נכון.
אתה יודע, לא רק לייצר בובה במדפסת לתמימד, אלא ממש לנתח ולהבין 360 שטחי עבודה לכל קונספט שלא יהיה.
נכון.
או מבניינים.
למרות שלהדפיס לתמימד זה גם סבבה.
גם סבבה, אבל לא, אני לא לוקח אותך כאילו עוד הפעם לאקספרטס. אתה יודע, עכשיו אתה מהנדס בניין 7,000 קומות, ועושים בבלנדר עכשיו כל מיני ניסויים, ולבנות את כל הארכיטקטורה מבפנים, ובלה בלה בלה, ועמודים, וחומרים, ועניינים.
אגב, יש להם גם קונקטור לאוטודסק פיוז'ן, שזה הגרסת המהנדסים של תלת ממד, שמאפשרת לך גם לעשות בדיקות פיזיקליות, דברים. אגב, אני באופן אישי השתמשתי בפיוז'ן, פיוז'ן 360, בשביל להדפיס למדפסת מנמד שלי ולעצב שם הדברים, הוא היה הרבה יותר נוח לי מבלנדר. בלנדר הוא נורא מורכב, כאילו באמת, זה מערכת מאוד מורכבת, מלא פיצ'רים, אתה צריך להכיר דחויות.
אתה לא צריך להכיר יותר כלום, רותם. זו הבטם ליין, אתה לא צריך להכיר יותר כלום. אתה צריך לדעת שיש דבר כזה שנקרא בלנדר, לחבר את הקונקטור לקלוד ולהגיד לו, קלוד, תעשה לי פירמידה. והוא יעשה לך פירמידה, אתה לא צריך לדעת איך לשלוט יותר בשום דבר. אנחנו נכנסנו, וזאת הטריבונה, וזה הרמה להנחתה פשוט מה שאתה עושה לי כאן עכשיו, כי זאת הטריבונה, האינטגרציה של AI למערכות שאיתם עבדנו עד עכשיו, היא כל כך טובה. היא כל כך טובה, שזה פשוט משנה את כל העולם, כמו שאני רואה אותו, את כל עולם העבודה, כל העולם עבודה המקצועי.
אתה בעצם מדבר על זה שסטנה נדלה בא ואמר שיש 20 מיליון משתמשים שמשלמים על קופיילוט וגם משתמשים בדבר הזה?
על זה אני מדבר אותם.
אז אני יכול להגיד לך שזה לא הייתה טעות הקלדה או איזה ספין שיווקי שאפשר לפתור באיזה נפנוף. סטנה נדלה, מנכ"ל מייקרוסופט, אמר את זה בשיחת הכנסות של הרבעון השלישי. הוא נתן גם שמות. מרצדס, ג'ונסון וג'ונסון, בייר, רוטשה, ועם יותר מ-90,000 מושבים כל אחת, והוסיף את העסקה הענקית עם אקסנצ'ור, 740,000 רישיונות, הגדולה אי פעם של קופיילוט, אקסנצ'ור עוברים לקופיילוט, אוקיי? במקביל, מספר הלקוחות עם יותר מ-50,000 מושבים, כאילו רישיונות, השתלש ב-4, אז כן, זה אמיתי וזה הרבה. אבל כאן מתחיל הספין החכם של נדלה, שאגב, בחור הודי מאוד מאוד חכם, הוא יודע שכולם זוכרים את הכותרות משנה, סליחה, מהשנה האחרונה, על קופיילוט כשלף סופטוור, זאת אומרת, תוכנה שנקנתה ומעלה אבק ולא בדיוק עושה איזה משהו, ולכן הוא לא הסתפק ב-20 מיליון, הוא גם הוסיף שים טב לסיפור הזה. ה-weekly engagement is now at the same level as Outlook. Outlook, החבר של כולנו.
וואו.
זה שכולם אוהבים אותו. זאת אמירה מבריקה כי היא נשמעת מדויקת ובו זמנית, לא אומרת כמעט כלום, אוקיי? אין כאן, אין פה שום דבר, אין פה retention, אין פה כמה זמן, אין פה שום דבר. אין פה אפילו כמה דקות ביום. אין פה השוואה בין משתמש Outlook לבין משתמש Outlook, אין פה כמו, תקשמי, זה כמו להגיד, המכונית שלי נראה כמו פרארי, בלי לציין שמדובר על נסיעה של 30 קמ"ש בשכונה עם במפרים, אוקיי? אז המספרים האלה, הם משתלבים עם קפיצה של 20% ברבעון, מרבעון לרבעון של queries למשתמש בקופיילוט. ועם זה שהאג'נט מוד הפך כברירת מחדל באקסל, בוורד ובפאורפוינט, ואני רואה אותך זז בכיסא ואתה רוצה להגיד על זה משהו, רגע, השילוב הזה רומז שמייקרוסופט לוחצת על המשתמשים להשתמש בקופיילוט, גם אם לא ביקשו את זה. משהו עזר לנפח את ה-engagement matrix בגיט-האב קופיילוט. המספרים עצמם נראים הרבה יותר בריאים, וכמעט 140 אלף ארגונים, מנויי אנטרפרייז, כמעט שילשו את עצמם בשנה, והמשמעות הפרקטית ששבע .2 מיליארד דולר ARR בערכה, לא רשמית, מבוסס על תג מחיר של 30 דולר לרישיון קופיילוט, הופך אחת הקטגוריות הצומחות הכי מהר אי פעם באנטרפרייז סופטוור בישראל, ובארגונים פיננסיים וביטחוניים כבר עברו למייקרוסופט 365, מקבלים את קופיילוט כשכבת הדיפולט שלהם, וזה משנה את שיחת הרכש ה-AI מהאם, לאיך בכלל אנחנו מאמנים את התפקיד הזה שלנו עכשיו עם הדבר הזה. תקשיב.
רותם.
כן.
יש לי כל כך הרבה מה להגיד לך.
אוקיי.
כל כך הרבה מה להגיד לך. ואני הולך לשפוך עכשיו, אני צריך לפרוק. אני עכשיו הולך, אני כבר מכין לפרוק.
אני עוצר, למרות שיש לי מלא מה להגיד. תן, יאללה.
צריך לפרוק. אז קודם כל אני אתחיל ומש, ואתה יודע, אם הייתי שום, אני ייחלתי לרגע הזה. בסדר, אני יכול okay. באמת להגיד ככה, במשך המון המון זמן, המון בשנתיים האחרונות, איחלתי לרגע הזה, אנחנו דיברנו כל כך הרבה פעמים על מייקרוסופט קופיילוט, ועל זה שהוא עושה עבודה חרה, ושהוא לא מצליח לתת שום ערך, ושאף אחד לא משתמש בו.
אפילו אין לנו עכשיו, שיר, אתה זוכר?
אפילו היה לנו שיר, אפילו היה שיר על זה. עכשיו,
כן.
סוף סוף, סוף סוף, סוף סוף עברנו את הקקה הזה, ואני אגיד עכשיו בדיוק את הדבר ההפוך. ארגון שלא קונה קו-פיילוט לעובדים שלו,
אל תגיד את זה,
בהכרח
אל תגיד את זה.
יורה לעצמו ברגליים.
אומייגד,
הוא אמר לך, את זה. תקשיב טוב מה אני אומר לך. אין לך שום סיכוי לנצח ארגון שמשתמש בקו-פיילוט. אם אתה מסתכל על המתחרים שלך, אני נשבע לך במה שאני אומר עכשיו, אני עוד מעט אסביר גם מה אני ארד לעומק, אבל אני אומר כאן, read my lips. אם יש לך תחרות בשוק, והמתחרים שלך משתמשים בקו-פיילוט, כאילו אתה עובד עם Outlook, ואתה עובד עם אקסלים, ואתה עובד עם וורדים, ואתה עובד, כאילו אתה בסוף בסביבת העבודה של ה-365 נקרא, זה פאורפוינטים וכן הלאה. אם המתחרה שלך משתמש בקו-פיילוט, אין לך שום סיכוי לנצח אותו. זהו, זה נגמר.
מה זאת אומרת? זה סתם מילים. אתה כמו סטלה נדאלה, זורק לנו מילים לא הגיוניות באוויר, וכאילו אומר, יאללה, זה הכותרת, תלכו.
אז אני הולך עכשיו לתת לך רותם, אני הולך עכשיו לתת לך רותם, use cases אמיתיים, פרקטיים, שיטות עבודה אמיתיות, להיום, לעכשיו, שעכשיו תוכל להשתמש בהם, שעכשיו תוכל לעשות איתם, ואני חייב להגיד שאתה יודע, לקח לי זמן והמון המון ניסיונות להגיע לתובנות ולשיטות האלו, כי זה לא כתוב בשום מקום, וזה קצת מעצבן אותי. זאת אומרת, כן, הייתי מצפה דפקיד ממייקרוסופט לצאת עכשיו במה שנקרא, בפאקינג קו-פיילוט פלייבוק, שיסביר לאנשים איך להשתמש בזה, זה עדיין לא קרה, וזה דורש מאיתנו לדבר על זה. אז חברים, זה הקטע שאתם אמורים לשלוח לכל החברים שלכם שמשתמשים בקו-פיילוט, חושבים לקנות קו-פיילוט. הדבר הזה עלה באיזשהו דיון, כי עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה הדבר הזה עושה. אוקיי? אז ככה, בואו נתחיל מסביבת הקו-פיילוט עצמה, הממשק הזה, שאתה עושה קו-פיילוט 365 ונכנס באינטרנט לממשק של קו-פיילוט 365. קודם כל, היכולת שלו לנבור לך במיילים ולעשות פריוריטי על כל המיילים שלא קראת בשלושה ימים האחרונים, היסטרית. כשאתה הולך לחברות גדולות, בטח כשאתה עולה למעלה לעולמות ה-VPs למיניהם, הם מקבלים 200-300 מיילים ביום, שוברים אותם מהבחינה הזאת, אתה מסתייש לך, כאילו אתה נכנס לאנדריד, אתה רואה איזה 40,000 מיילים שהם לא פתחו. היום היכולת של קופיילוט לבוא ולהגיד לו, תעבור על כל המיילים שלי מהשבוע האחרון, משלושת הימים האחרונים, תבדוק מה רלוונטי ולא רלוונטי, תוציא לי בבקשה פריוריטי וסיכום של כל דבר שאני צריך לדעת, על איזה דברים אני צריך לחתום, ובלה בלה 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 בלה. הוא עושה את זה בצורה יפהפייה, הוא מחובר דרך אגב מבחינת מודלים, 5.5 נמצא שם, בניו צ'אט, אז אפשר להשתמש ב-5.5 כדי להוציא את התוכן, ואתה מקבל באמת יופי של, הסבר על מה חשוב ומה דחוף. עכשיו, מה זה מה חשוב ומה דחוף? המערכת כמערכת מבינה את המיקום הארגוני שלך, כי היא מחוברת למייקרוסופט. כלומר, היא יודעת מי אתה, יודעת מי מעליך, היא יודעת מי מתחתיך, היא יודעת מי הקולגות שלך. אם המנכ״ל שלח לך הודעה, היא יודעת שזה המנכ״ל. היא תשים את זה בפריוריטי למעלה, כתענה לו דחוף, כי זה המנכ״ל, ואם אחד העובדים שנמצא עכשיו בחופשה שלח הודעה, אז הוא ישים את זה ב... כן, תענה לו, אבל זה לא דחוף לעכשיו. זה ישים את זה למטה, הוא יודע מי בעצם כל אחד במערך הארגוני. הקונטקסט שיש למייקרוסופט באירוע הזה, קריטי. ביכולת שלו להבין כמודל אינטליגנטי, מה חשוב ומה לא. אז זה משהו שהוא קוויק ווין, מאוד מהיר, חוסך ים של זמן בסקייל גדול, תן לכל העובדים שלך, במקום לנבור במיילים בלתי נגמרים, לשאול מה המיילים שחשוב לי לעבור עליהם היום, ותוציא את כל, תעשה לי בבקשה to do list להיום, מה שדחוף, זה game changer, זה חוסך לפחות שעה וחצי לבן אדם בממוצע, אני חושב, באנטרפרייז, וזה משמעותית חוזר ככה, מחזיר את ההשקעה בשנייה, בטח שזה שווה את $30 לחודש. זה בפעם הראשונה. דרך אגב, זה גם כיף, כי אתה יכול כזה לעשות הובר עם האכבר, לעבור מעל הפרומט ששלחת, ויש שם סקדג'ואל פרומט, אז אתה אומר לו, עכשיו תריץ את זה בבקשה כל יום, ב-8 בבוקר, את הפרומט הזה, ותגיד לי כל בוקר מה הכי דחוף להיום. עובד מקסים, מתחבר יופי לכל
ה-outlook. יש לי חבר, בוא נקרא לו רגע ארז, לצורך העניין, השם השמור במערכת, והוא היה מנהל בחברה שאני עבדתי גם כאילו במקביל אליי, והוא היה לו דרך מאוד מאוד מעניינת להתמודד עם אימיילים. הוא לא היה מגיב לאימיילים.
יפה.
ויום אחד אני נכנס לחדר שלו, למשרד, ואני אומר לו, למה אתה לא מגיב למייל? הוא אומר לי, מה הייתה בעיה במייל? אמרתי לו, אוקיי, דקה, טופל. ואז אמרתי לו, מה הקטע? אמרתי, הוא אומר לי, מלא אנשים שולחים למיילים, כאילו, מלא, 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 מלא. אם זה דחוף, באים אליי. נורא פתור, הכי קל בעולם, כאילו, תעשו
אז יפה, אז אנחנו פה בעולם של המיילים, אני רוצה להישאר רגע בעולם של המיילים ולהסביר שנייה מה קורה שם, כי זה גם תובנה שאני רוצה שטיפול. יש לנו הרבה מידע בארגון, נמצא בכל מיני תיקיות, בשארפוינט, מסמכים, פרוטוקולים, חוזים, תקרא לזה איך שתרצה, הרבה דאטה יושב, אבל יש דאטה שנקרא לו לצורך העניין פה ה-unstructured data, שיושב במיילים שלך. אתה בתור מישהו שעובד צורך העניין, בוא ניקח ממוצע של 5 שנים בחברה, ניהלת כל כך הרבה תקשורות לגבי פרויקטים, למול אנשים, בתהליכי קבלת החלטות, שאלות שהגיעו, דברים שחזרו, שלא שמור בשום מקום, אל חוץ מבהתכתבויות מיילים לא נגמרות. הדבר הזה, התקשורת הזאת שיצרת עם אין ספור אנשים, מחזיקה בתוכה כל כך הרבה מידע גלום, שלא היה ניתן לממש. אבל אם אתה תלך לריסרצ'ר, האג'נט, שמחכה לך בקופיילוט, ותגיד, תחבר אותו לסורס רק למיילים, אתה יכול להוציא משם דברים שבעבר זה היה חלום. אני אתן שתי דוגמאות, כי זמננו קצר, ואם מישהו רוצה, אנחנו נרחיב על עוד יוז קייסים בהמשך, אבל שתי דוגמאות לשימוש בריסרצ'ר שמבחינתי מיינד בלואינג. הדבר הראשון, תעבור על כל המיילים שלי מהשנה האחרונה, ותוציא בבקשה טבלה מסודרת עם רשימה של כל הוונדורים שהייתי איתם בתקשורת. אני רוצה שם, אני רוצה מספר טלפון, אני רוצה את המייל, ואני רוצה מה היה הנושא שעבדנו איתו וכמה היינו מרוצים.
אגב, תוקף גם עם אנתרופיק קלוד, אפשר לחבר לגוגל, וגם
בג'מיני,
אפשר לחבר בגוגל, עובד נפלא, סבבה
לגמרי. לא, אבל אני בכוונה מתייחס לקופיילוט, כי בסוף סביבת העבודה של רוב הארגונים, לפחות הארגונים שאני עובד איתם, כולם נמצאים בעולם הזה של Outlook, ולכן
לא, אבל אם אנשים לא צריכים להרגיש עם השם, אם משתמשים בג'ימייל או ב... גוגל וורקספייס, אוקיי? אל תרגיש
השני. אני כרגע בהתלהבות על מה שקורפלוט עשו, עזוב רגע את זה. כולם מנסים להדביק את הקצב בכל המקומות, אבל הגישה, הרעיון, העובדה ש-AI מתחבר לך למיילים, מאפשרת לך בדרך שימוש בדיפ ריסרצ' בסדר? או שזה אייג'נט ריסרצ'ר, לרוץ על הכל ולהוציא טבלה החוצה של כל הוונדורים, צוחן שהייתם בתקשורת עם מספרי טלפון וכן הלאה. עכשיו, זה עניין קריטי, כי הרבה מהמידע נמצא בסוף בחתימות שלהם. זה חלק מהחתימות, זה צילומי מסך, זה צילומים של תמונות. זה כאילו, יש שם לעבור ולהוציא את זה ידנית, זה משהו שפשוט לא היית עושה. זה דוגמה קטנה, דוגמה קצת יותר גדולה שמנצלת את האינטליגנציה שיש לבינה מלאכותית לעשות, ולא רק האוטומציה של שליפת נתונים, היא לבוא ולהגיד, תעבור על כל המיילים שלי מהרבעון האחרון ותסמן צווארי בקבוק. מי הגורמים, בין אם זה בתוך הארגון או מחוץ לארגון, שקשה לתקשר איתם, שקשה לעבוד איתם, ולמה? איזה דברים חוזרים על עצמם שאנחנו צריכים לתת עליהם דגש? תחשוב שאתה לוקח עכשיו את כל המחלקה שלך, אוקיי, עזוב, רחמנה ניצלן, לקחת את כל הארגון, ונתן לכל הארגון להריץ את אותו פרומט בתוך דיפ ריסרצ' ואתה אומר לכולם להריץ בתוך המיילים שלהם, תוציאו צווארי בקבוק בין המחלקות, על מה אתם מדברים, מה קשה לכם, מה קל לכם וכן הלאה, ותיתנו לי דוח מפורט של 20 עמודים, 20 עמודים, ועכשיו אתה לוקח את כל הדאטה הזאת, בסדר, ועוד פעם, ניצן פוליטיקה ארגונית, וזה בצד, אני לא נכנס לזה עכשיו. אתה לוקח את כל הדאטה הזה, ואתה מחבר אותו ביחד לאיזשהו מערך, שמראה לך הקשרים סטטיסטיים בין כלל הוונדורים והסילוס בארגון, ומראה לך באמת מי תוקע את התהליך. היכולת שלך להסתכל עכשיו על הארגון, מתוך דאטה שהיה קיים, ומעולם לאף אחד לא היה גישה אליו, היסטרית. AI יעבור על כל המידע הזה, על המידע הלא מדובר, הלא כתוב בפרוטוקולים, התקשורת האמיתית שקורית בין האנשים, ויביא אותה לידי ביטוי בזה שהוא בא ואומר לך, תשמע, זאת הבעיה, הנה כמה המלצות איך לטפל בבעיה הזאת. אתה אשכרה יכול לשבת ולבנות עכשיו מוצרים שלא יטיבו איתך בהכרח, אלא יטיבו עם העובדה שאתה צריך לתקשר עם גורמים אחרים בתוך הארגון כדי להגיע ליעדים משותפים. שתי דוגמאות מתוך היכולת של ריסרצ'ר והעולם הזה של AI בתוך מיילים והחשיבות שיש שם. שוב, מה שנקרא יצירתיות פה היא זאת שתוביל וזה באמת מטורף. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה אקסל. מי לא עובד על אקסל?
מי אוהב את אקסל, או שונא
את אקסל? מי אוהב את אקסל שירים יד?
כן.
אקסל היא מערכת כל כך מסובכת, שאפילו אנשים שבנו אותה לא יודעים להשתמש בכל הפיצ'רים שיש בה, כאילו זה כזה.
אתה יודע שאקסל מפותח בישראל?
באמת?
כן, אקסל 365 מפותח בישראל.
מדהים. מדהים עד כאן שזה מסובך. אבל לא עוד רותם, כן, לא עוד רותם, לא עוד, כי עכשיו קורפיילוט שנמצא בתוך אקסל קיבל שדרוג לא נורמלי, הוא גם יכול לממש את אופוס 4.7, הוא גם יכול לממש את GPT 5.5, תבחר איזה אחד יותר קרוב ללבך, והם שולטים לא בפרונט אנד, הם שולטים במערכת ההפעלה של אקסל. הדבר הזה אומר שבעצם אתה יכול לתוך העניין לקחת כל אקסל שהוא, בסדר? כל אקסל שיש לו, ולבוא ולהגיד לו, תפתח בבקשה טאב חדש, ותיצור דשבורד שיעזור לי לראות את הסטטוס של כל מה שקורה בבלגן שיש לי כאן. והוא יבנה לך דשבורד יותר טוב ממה שאתה דמיינת שבכלל אפשר לייצר. כל חתיכה בתוך הדשבורד הזאת תהיה נוסחה, שמקושרת בצורה לוגית הגיונית למה שקורה מאחורה. כל עדכון באקסל הזה בהכרח יניע את הדשבורד ויזיז אותו, זה יהיה צבעוני, זה יהיה יפה, זה יהיה ויזואלי, זה יהיה מדהים. אתה יודע, אני יושב עם המחלקה הפיננסית, באחד הארגונים שאני מלווה, והם מראים לי את הצרות שלהם. אחת הצרות שלהם, לדוגמה, זה יש להם אקסלים מאוד מאוד ככה מלאים, מנופחים, ושהם לעשו ותחנו מכל הכיוונים, ואז הם מקבלים הודעה מ-EY, בסדר? לצורך העניין ניקח את EY, או Deloitte, או KPMG, או whatever. שהם עובדים ומדווחים ושואלים אותם שאלות לקראת עונת הדיווחים. אני עובד עם חברות ציבוריות, אז הם כל הזמן מדווחים החוצה, וכאילו יש כזה שאלות של, בוא תסביר לי למה האיבידה שלך ירד ב-6%, ומה עשיתם שככה וככה, וכאילו הם צריכים לתת הסברים, זה לא מספיק לתת רק את המספר. והם יושבים, ותודה, ועכשיו כאילו מנסים לנסח הסבר שיוכיח את כל מה שהם עשו, ויראה את מה שהם תכנו אותו באקסל. לא עוד. לוקחים את השאלה הזאת, נותנים לקופיילוט, תסביר למה היא בידה ירדה ב-6% לאורך הרבעון האחרון, בום, אתה מקבל תשובה מפורטת, מדויקת, עם סימוכין, לאיזה, מה שנקרא, למה, כמה ואיך, ברמה שהיא לא נורמלית. אתה לוקח את כל השאלות, טרח, עובד. קופיילוט של אקסל מחזיק בתוכו גם את היכולת להעלות אליו מסמכים כרפרנס. אז בוא נגיד, לצורך העניין, נשאר בעולם החשבונאי. אוהבים שם אקסלים. נכון. יש לך עכשיו את כל המספרים שלך, ואתה התפקיד שלך עכשיו זה לוודא שמה שקורה בבנק ומה שקורה אצלך באקסל תואמים. שאתה מוציא את הדוחות בנקים שלך ברמה היומית, אתה מוציא את הניירות PDF האלה שאתה עושה להם אקספורט, אתה עד היום היית יושב בשאולי שני מסכים אם יש לך תקציב, מסך מפוצל אם אין לך, ופשוט משווה מספרים, משווה מה שקורה כאן ומה שקורה כאן, וכאילו פשוט עושה השוואות, עבודה של רואי חשבון קלאסי. רותם, הסיפור הזה גמור. תעשה פלוס, אפלוד פייל, PDF, הסימוכין מהבנק, ואתה אומר לו, תשווה את זה למול המספרים שלי, ותגיד לי אם יש דלטה ולמה. והוא יעשה את זה, ויוציא לך עוד פעם, טאב חדש לגמרי, מבלי להרוס את מה שעשית קודם, יעבור על כל הפרמטרים, יגיד לך מה זו זאת, כמה, למה, איך, מה צריך לעשות, מי אמר, מי לא אמר, לאן זה מקושר. רותם, זה ברמה שאתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואני אגיד משהו שלא חשבתי שאגיד בחיים. בא לי להשתמש באקסל. תשמע מה אני אומר לך? תשמע מה אני אומר לך? בא לי להשתמש באקסל. אני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר, וואו, וואו, איזה מוצר מטורף. הכל, רותם, הכל. אני יושב עם מנהל פרויקטים, הוא אומר לי, תשמע, אני צריך עכשיו לעשות פיבוטים מפה לפה לפה לפה, כי יש פרויקט חדש ואני צריך לתתתתה. אוקיי, תגיד לו את זה. אז הוא אומר לו, נכנס פרויקט חדש, הנה מה שקיבלתי, מועל עושה פלוס, מעלה לו את הפרויקט, אני צריך לקחת את הטבלה הזאת וזאת, צריך לעשות פיבוט לככה וככה ולהציג את זה להנהלה. בום רותם, יש לך פיבוט מפגר אחי, ברמה שאין שום סיכוי שהאדם היה מצליח לעשות לבד, בטח לא כזה יפה, בטח לא עם השקעה כל כך גדולה, אתה יודע, בבולד לכותרת וכאילו קיבוע של, עמודות, אתה יודע, גם ויזואלית, קלוד ושולט במערכת הפעלה עצמה, הוא יודע לבנות מה שאנשים לא ידעו שאפשר בכלל לבנות. כן. הסיפור של אקסל גמור. אני אומר לך, אתמול עשיתי עם אחת החברות שאני עובד איתם, פעילות יום שלם ישבנו על בין השאר, כאילו נשאר חצי יום פחות על האקסלים, כל אחד על האקסל שלו, IT עם הטיקטים שהם מקבלים, אגריגציה של כל הדוחות שמגופצים אליהם באקסלים, והחיבור של כל הטיקטים האלה יחד, יצירה של פאטרנים ומה שנקרא תיעדופים ובלה בלה בלה בלה, פיננסים בפיננסים, פרויקטים בפרויקטים, HR שצריכים לעבור עכשיו על כל מה שנקרא מסכורות ובונוסים, ולראות שהכל תואם למול התקציב שהם קיבלו, וכולם יש אקסל, ופשוט הקופיילוט עושה עבודה כל כך טובה. אתה יודע, שאיך אנשים אמרו לי, באמת, כולם אמרו, תשמע, זה היום הכי פרודוקטיבי שהיה לנו מאז שאנחנו פה. בתוך סדנה, בתוך פעילות של בכלל לומדים לעבוד על הכלי, מתוך הלמידה, מתוך היכולת של AI להיות פרסונלי, מתוך השימוש בדאטה שלך, זה כבר לא בוא תלמד על קלוד, לא, אתה לא יכול להשתמש בו על הדאטה של הארגון. לא, זה הדאטה שאתה עובד איתו היום בבוקר, כל יום, בוא, הנה, קלוד כבר נמצא פה, תגיד לו מה אתה צריך, וזה קורה. אתה יודע, זה, אחי, אני מדבר איתך שם ביום אחד, אני חושב שחסכנו שנה של עבודה, באמת מבלי זה.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
כזה.
עוד use case ממש ממש מגניב, שאני מצאתי ממש את עצמי בשבועיים האחרונים משתמש בו, זה היכולת, אני משתמש בקלוד קוד, או באופוס, זה לא משנה, או בקלוד דסטופ. אני אמרתי לו לקחת מידע שהייתי צריך של ארגון של הדברים, ואמרתי לו בוא תיצור לי עכשיו PDF שמסביר למשתמשים איך להשתמש במערכת בעברית, ואמרתי לו תקשיב, אתה הולך לעשות את זה בתור HTML רציף, שאחר כך אנחנו יכולים להדפיס את זה בתור PDF. תקשיב, מסמך של 35 עמודים.
כן,
עברית, תקשיב, עברית אני חייב להגיד, הייתי צריך לתקן שם אולי פחות מ-10 מילים, אוקיי? ברמת העיקרון, טבלאות, תמונות, טקסטים שמסבירים, לפרטי פרטים, אם צריך למלא דברים, כאילו ברמה הזאת של הכל עבד, הכל היה מושלם, אחד המסמכים, חייב להגיד, גאה לתת אותו לאנשים. גאה.
איזה יופי.
זה פשוט מטורף.
איזה יופי. זה לא נורמלי, ועכשיו בוא ניקח את כל הדבר הזה והחיבור גם לפאורפוינט. כי אם יש לך, והשקיעו אצלך בארגון בטמפלט, ויש טמפלט בבקאנד של פאורפוינט, גם אופוס שכבר עשה, קלוד שכבר ידע לעשות את זה באקסטנשן, עכשיו גם מייקרוסופט נכנסים לשם. אתה יכול לבוא ולקחת את כל הדאטה מהאקסל, ולהגיד לו, בוא תעשה לי מזה מצגת.
כן.
אני צריך שקופית להנהלה שתראה את הדבר הזה. וזה עובד. אתה יודע, וזה פשוט, וזה קל. אתה לא מדבר יותר על prompt engineering, אתה מדבר נטו על context engineering. האם אני יכול לייצר לו את הקונטקסט ההגיוני, כדי שהוא ידע מה לעשות? כל הדבר הזה כמובן מתנקז לתוך היכולת לייצר agentים בצורה שהיא מאוד מאוד פשוטה. אז יש את ה-agent builder, שזה מאוד נחמד, אבל עכשיו יש גם את ה-Copilot Studio. וה-Copilot Studio גם קיבל מתיחת פנים חדשה. ומה שמיוחד בקופלט סטודיו מבחינתי, מעבר לזה שהוא יש בו הרבה יותר פיצ'רים, ואפשר הרבה יותר להשקיע ולבנות אייג'נטים שהם קצת הרבה יותר מתוחכמים, יש בו דבר אחד שהוא קלי קלוטה, בסדר? זה היכולת לקחת את האייג'נט שעשית ולחבר אותו לצ'אנל חדש, בתוך טימס, ולבוא ולהגיד, עכשיו כולם יכולים להשתמש באייג'נט שבניתי. כי בניתי עכשיו, אני צריך אחד ל-HR של Q&A, ואני שם אותו בטימס, ונתתי עכשיו לכל הארגון להשתמש באג'נט של ה-Q&A של ה-HR. אני עכשיו צריך משהו של המהנדסים שעונה על שאלות מתוך הפרוטוקולי העבודה ומתוך כל הדאטה שיושב אצלנו בשארפוינט. ואתה מחבר אותו מצד אחד שארפוינט, מצד שני טימס. ואתה מאפשר עכשיו לאנשים בשטח להוציא את האפליקציה של טימס מהטלפון ולשאול את השאלה שהם צריכים, ואתה נותן את זה לכל האנשים. ודרך אגב, כשעושה את זה בצורה הזאת, אתה לא צריך לקנות לכולם רישיון. אתה צריך אחד עם רישיון שיבנה את תשתית של האג'נט מקצה לקצה, לחבר אותו לצ'אנל בטימס, ואז מהצד השני, כל מי שיש לו גישה לטימס, יכול להשתמש באג'נט הזה, ולדבר איתו, ולהוציא ממנו את מה שצריך.
הם סידרו גם את עניין המחירים אגב, או שזה עדיין נשאר במחירים לא הגיוניים?
לא, אתה לא משלם על קופיילוט סטודיו יותר כלום. אתה משלם שאתה $30 על הקופיילוט הרגיל שלך? זה עובד גם בקופיילוט סטודיו, זה תקף.
בגלל זה אנשים, היית צריך להתחיל עם זה, בגלל זה אנשים משתמשים בדבר הזה. חייך, פעם, אם היית עושה
פעם זה היה איזה $200 ליוזר.
לא, זה לא $200, היית משמש סנט או שתיים על כל בקשה. כאילו, כזה.
לא, אין. זה פשוט עובד. אתה נותן למישהו רישיון לקופיילוט, כאילו, 365, הוא מקבל גם גישה לקופיילוט סטודיו. לדעתי, יש שם כמה דברים שהם חסומים, אתה יודע, סופר מורכב. גם צריך להגיד שבסוף קופיילוט סטודיו זה פאוור אוטומט בתחפושת. אז כאילו אם אתה רוצה להיכנס יותר לעומק, אתה תצטרך לדעת איך לבנות נודים ולעשות רולים ולעשות כל מיני קונדישנס וזה בפאוור אוטומייט. אבל אם עוד הפעם הצורך שלך נגמר רק ב-agent day פשוט שעושה unified search באיזה מאגר מידע ומצד שני צריך להנגיש אותו דרך הטימס, זה עובד מאוד 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 קל, מאוד פשוט, מאוד נוח, וזה סופר סופר קריטי. היכולת הזאת של קופיילוט לחיות בתוך ה-365 אפליקציות שבאמת רוב העולם עובד בהם, רוב הארגון עובד בהם, היא מטורפת. ה-use cases פשוט נערמים, אחד אחרי השני, וככל שאתה יודע, וככל שאנשים פותחים יותר את הראש והופכים להיות יותר יצירתיים, זה הופך להיות יותר ויותר ויותר רלוונטי. יש כל כך הרבה מידע גלום שאף אחד לא עשה לו סדר מעולם, שעכשיו קופיילוט מאפשר לך לעשות את זה. ניקח עוד דוגמה מה-HR, כי היה לי באמת ממש אתמול סשן כזה. תקשור לעובדים. אוקיי? אז בארגונים גדולים צריך לתקשר לעובדים מה שההנהלה מחליטה מלמעלה. זה משהו שלוקח הרבה זמן, צריך לעשות הרבה חשיבה, איך אתה הולך לתקשר דברים ל-5,000 עובדים? בסדר? אתה ארגון גדול, אתה גם ארגון גלובלי. בתוך הארגון הגלובלי הזה יש תרבויות שונות, אנשים מבינים דברים בצורה שונה. עד היום זה דאטה שיושב אצל אנשים מאוד מאוד חכמים בראש, שיושבים ובונים את זה במה שנקרא בעמל רב. עכשיו אתה יכול לבוא ולקחת את כל
מה שעשית עד היום, כי שוב, הוא עושה לך סריקה על כל המיילים, את כל מה שהוצאת, לא הוצאת, איך עשית. הוא עושה reverse engineering לניתוח של ה... של הגישות עבודה, שיטות העבודה, איך אתה, איך אתה מדבר, למה אתה מדבר, איזה מסרים. הוא עושה, מחבר את כל הדבר הזה לפרוטוקולים שאתה צריך לעלות של מותר ואסור שנכתבו כבר לפני. ואתה מייצר פה agent שיודע לקחת את ההחלטה ובעצם לכתוב מחדש את הטקסט כפי שעד היום כתבנו אותו ולשלוח לכולם במייל או בטימס או whatever ולתקשר לעובדים את מה שרלוונטי. זה הדבר הזה לשם עצמו, זה עבודה לפעמים של שלושה אנשים שיושבים כל הזמן ומנסים, שוב, תלוי בגודל הארגון. הדבר הזה הוא הולך לכל הכיוונים, אתה צריך עכשיו לבנות את פונקציה חדשה בצוות. אותו הדבר, איך אנחנו בונים עכשיו הגדרות תפקיד. בנית הגדרות תפקיד, אתה יכול לקחת את האג'נט שמכיר את הגדרות תפקיד ולשלוח לו את כל ה-CV שקיבלת, כדי שהוא יגיד לך מה אחוז התאמה של כל אחד. היכולת, כל היכולות האלו באות לידי ביטוי ומועצמות ברגע שאתה לא מפחד, וזה מה שאני רגע אסיים בו את הדבר הזה, את כל הפיץ' הזה, כשאתה לא מפחד מהזיות של המודל. בסדר? זה נשמע קצת מוזר, אבל אני חושב שזה הקסם גם בלהשתמש במערכת שהיא לא דיכוטומית, במערכת שהיא AI והיא ורסטילית, ואפשר לעשות איתה הרבה דברים. למה? כי המקבילה, הצד השני של המטבע של הזיות, נקרא דמיון. וכשאתה יודע לתת למודל לדמיין דברים שהם לא כתובים, אתה יכול להתחיל להתעמת איתו ולהתעסק בדברים שאף אחד לא היה מתעסק איתך, כי היא בודד שם בצמרת, ואני עובד המון עם הבכירים. אלה הם עם הרבה עם מי לדבר ולשאול ולחשוב, והם צריכים לקבל את ההחלטות לבד. היכולת שלהם לשאול מה אני לא יודע שאני לא יודע היא קריטית, אבל יותר מזה, היכולת שלהם לצורך הדוגמה לקחת כל כך הרבה דאטה פוינטס וכל כך הרבה הבנה על הארגון, ועכשיו לבקש ממנו לדמיין מה הריסקים הקיימים, להציג את כל הבעיות שיכולות להיות, זה משהו שהוא game changer עבור אנשים שמקבלים החלטות, עבור אנשים שהם חיים בעולם, שהם צריכים עכשיו, כן, לקבל את כל הפרויקטים מתוך השולחן, הם מלאים ברעש, הם מלאים ב-400 מיילים ביום, הם מלאים והם בסוף צריכים לקבל החלטה שמטיבה עם הארגון. ולקחת עכשיו את הסוכן הזה כ-co-work, שעובד יחד איתך, שיכול להסתכל על כל הדאטה, להסתכל על כל הפייפליין של התקשורת, להסתכל על כל הצווארי בקבוק, על הסטטוס של הפרויקטים, להגיע לתוך האקסל הענק הזה, ולהגיד, תוציא לי רגע דשבורד שאני אראה את הסטטוס, בוא נשווה את זה למול רשימת הוונדורים שיש לי, למול הבעיות תקשורת, מה היה לי הכי קשה לעבוד, ולעשות אגריגציה של כל המידע אני קיים בארגון, כי יחידת רווח והפסד אחת, כדי לקבל החלטה שמטיבה עם הארגון, על בסיס כל הדאטה של אנשים שעובדים, ולא רק המצגות שהציגו לנו בשקופית אחת בישיבת הנהלה, זה משנה לגמרי את הדרך שבה אני מסתכל על הארגון ואני יכול לקבל החלטות. וזה, אני מוריד את הכובע בפני מייקרוסופט, כי הם היחידים שהצליחו להגיע לרמה הזאת ואשכרה להביא את הערך מהפרומט הראשון, כי הם אשכרה מכירים את הארגון.
אהבתי, אהבתי. אוקיי, אתה אומר לקנות. ביי.
אני, כן, כן, כן. כן, אם יש לכם ארגון, ועד היום חששתם על הדאטה, ולא ידעתם מה לעשות, ועם איזה מודל ללכת, ופה ושם, חבר'ה, קו-פיילוט...
תמשיכו לחשוש על הדאטה.
לא, זה לא אומר, תמשיכו לחשוש, אבל קו-פיילוט, חבר'ה, מממש גם את GPT, גם את קלוד, נכון לעכשיו, מה שנקרא, ב-30 דולר, אתם מקבלים גם את זה, וגם את זה, וגם הבטחת מידע, וגם חיבור לכל הדאטה הארגוני.
נראה לי שמייקרוסופט הפשילה שרבולים והתחילה להסתכל יותר על הלקוחות שלה, ועל מה שהם רוצים, והם מבינים שהם צריכים למכור קצת יותר ממה שהם מכרו עד עכשיו, וזה דבר קריטי. עומר, רוצה להגיד לך דבר אחרון, אתה מכיר את השירים האלה שנתקעים לך בראש כל היום, ואתה אומר, לעזאזל, למה שמעתי את הדבר המטריד הזה? אתה מכיר את זה? אז הבת שלי דיברה אליי ואמרה לי, אבא, אני רוצה מוזיקה, אבל מוזיקה לי ולחברות שלי. הם רוקדות, אתה יודע, יש להם ריקודים וזה, עושים ריקודים. תראה, אין שום בעיה, בוא נמציא להקה. הלהקה הזאת, אנחנו ניתן לה שם, ניתן דברים, נפרסם את השירים שלה, ויהיו לך שירים שתוכלי לרקוד. אז השיר הראשון בפרויקט הזה, שעם הבת שלי, קוראים לו Not Your Girl Next Door. אני רוצה להגיד תודה רבה לך, עומר הררי, אנחנו תרף לשם את הפליי.
נורא נורא נהניתי. אני אגיד לך תודה רבה, רותם בר.
שים לנו חמישה כוכבים.
לפני שאתה שם זה, כן, תודה, תודה, הנה, אני סתם נכנס לך במילים. תגיד את זה, תגיד.
שים לנו חמישה כוכבים, תרשמו לנו דברים, אנחנו ממש ממש אוהבים את מה שהם רושמים, אנחנו גם מגיבים עליהם. על השירים, על האלבום, האלבום שהוצאתי, Keep Falling Into You, שמוזמנים להזין לו, זה אלבום מדהים, שאגב...
אלבום מצוין.
אני ממש...
נהניתי מאוד.
תודה רבה.
מאוד,
כן, מוזמנים לתת לי עוד פידבקים האלה בכיף, אני נהנה מזה.
ותשלחו את הפרק לחברים, לכל מי שמעניין אותו, לכל מי שצריך לדעת, לכל מי שעדיין לא נכנס לתוך המהפכה הזאת, והגיע הזמן שהוא יתחיל לעקוב.
תורידו מאחד וחצי אם אתם באחד וחצי, כי זה גם ככה שיר מהיר. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי. ביי.
להתראות. Glossy lip, dirty look. Stole the page right out of your book. Tiny bag, big attitude. I don't owe you nothing, dude. You say chill, I say na-na-na. You say please, I say ha-ha-ha. You want sweet, well I'm something more. I'm not your girl next door. Not your girl next door. Put it on the floor. Six of us, six deep. Six reasons not to sleep. Glossy, glossy, can't I watch me one night? Not your girl next door. Not your girl next door. Whispered vocal, tight groove. You think you know me, but you're two moves behind. Baby, I slide in silver rings. Hear the way the whole room sings. My name, my name. You say soft, I say yeah and. You say cute, I say understand. Soft is strong, that's the law. I'm not your girl next door. Hey, not your girl next door. Hey, put it on the floor. Six of us, six deep. Six reasons not to sleep. Glossy, glossy, yeah, I watch me one night. Walk by, la, 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 la. Not your girl next door. Okay, okay, let's talk about it. Tried to box me in, I broke right out it. Global, global, passport heavy. Tokyo Monday, Paris already. Phone buzz, buzz, boys in a blur. Sorry, not sorry, I don't remember, sir. Whistle no. Watch me go. 3, 2, 1. Not your girl next door. Not your girl next door. Pretty, pretty, put the camera down now.